שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, היי מחדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
אנחנו רוצים היום לדבר עם הרב לייטמן על התעוררות הנאציזם בארצות הברית, גם באירופה. אנחנו יודעים שהנאציזם התעורר בפעם הקודמת, היהודים היו בלב השנאה, והעם שלנו סבל יותר מכל. ננסה להבין מה קורה, לאן זה הולך, ואיך אפשר לסובב את ההיסטוריה בצורה אחרת. טל, תהיי איתנו בבקשה, בואי תפתחי.
אנחנו באמת לומדים על זה הרבה, מגיל קטן כבר מלמדים אותנו על השואה, על מה שקרה, מנסים לנתח, להבין. ויחד עם זאת, כנראה שיש עוד דברים שאנחנו לא הבנו עד הסוף, כי אנחנו רואים שהיום הנאציזם חוזר לתמונה, וקשה לנו מאוד להבין איך צריך להתמודד איתו באמת נכון. נכנסתי קצת לקרוא, מה בעצם אמר היטלר, והייתי קצת מופתעת. ממה שהוא אמר. למעשה, גרמניה הנאצית רצתה להשתלט על כל העולם, היה שם שאיפה לשליטה, להדרה של גרמניה, אבל מה שגיליתי מהדברים שהוא אמר זה שבעצם המטרה שלו, או המאבק שלו, היה, כפי שהוא אומר, בין הגרמנים לעם היהודי. וכל השאר אשליה, במילים שלו, שזה הפתיע אותי לשמוע. הוא כל כך פחד כביכול מהיהודי, שהוא אמר שאפילו אם יישאר יהודי אחד, גם אם הוא לא יעבור חינוך יהודי, גם אם הוא לא ילך אף פעם לבית כנסת, אפילו אם הוא ילד, אותו ילד בנשמה שלו יש איזשהו משהו שצריך להשמיד אותו מבחינת היטלר. שהוא אומר שזה המצפון, המוסר, כל מיני תכונות שהיהודי נושא ברוח שלו, שמבחינתו מעוותות את החיים של האנושות ומרחיקות אותנו מהטבע ומאורך החיים הבריא והנכון. זה מאוד מאוד מעניין להבין עד כמה היהודי היה מבחינת היטלר הבעיה, ולא שום דבר אחר. אז אולי כדי באמת להבין איך אנחנו צריכים לגשת לכל הנושא הזה של הנאציזם, שהוא עדיין כל כך רלוונטי, נרצה להבין ממה בדיוק היטלר פחד, מה יש ביהודים שהפך אותם לכל כך מרכזיים בגישה הזאת.
האגו שלנו, שזה כל הטבע האנושי, בדומם צומח וחי אין אגו, כי שם הם מתקיימים לפי חוקי הטבע, אינסטינקטים. מה שאם כן במין האנושי, רצון אגואיסטי ליהנות, לשלוט, הוא כל הזמן גודל. ומקבל לכן בהתפתחות שלו כל מיני צורות. כן? אוכל, מין, משפחה, עושר, כבוד, מושכלות. זה מה שאנחנו כך מתפתחים. ובהתאם להתפתחות, זה לא התפתחות ליניארית פשוטה, שיותר ויותר ויותר. אלה, אנחנו חברה מאוד רב גוונית, אנושות, כאנושות. בכל בגזעים ובעמים ובכל צורות ובכל אחד זה משתנה ויש הרבה צורות האופי והכל. ולכן אנחנו כשהאגו שלנו מתפתח, אפילו שעוד 10% מתפתח, עוד 10% במין האנושי מתפתח, אבל מתפתחים כל אחד לכיוון אחר. ואז יוצא שאנחנו כל פעם בונים צורה אחרת של החברה, וחיבור בינינו, וחוקים שלנו כל הזמן, שאנחנו רוצים לקבוע חוקי התנהגות, הם משתנים. וכך זה קורה. ובמה שכן, קרה במשך, בוא נגיד, 2000 שנה האחרונות, זה ששיטה של החיבור שהייתה נמצאת בעם ישראל, שגם כן זה לא עם, כבר דיברנו על זה, שבאמת הפשיסט הראשון, הנאציסט הראשון, זה היה מלך הבבל דאז, נמרוד, שהוא היה נגד אברהם, שהוא היה יהודי הראשון. ואז משם יש לנו כבר את המחלוקת הזאת ופרשת דרכים. שמי שהיה עם הנמרוד, הוא הלך לפי האגו שלו והתפתח לפי האגו. וכמה שיצא להם להיות יחד כן, ופעם כמה שלא, אז התפזרו בכל העולם. כיסו כל כדור הארץ עד היום הזה. וקבוצה קטנה שאברהם אחד לפי הטבע אחר, לפי שיטה אחרת, שזה חיבור לא אגואיסטי, אלא על פני כל פשעים תכסה אהבה. זה ההפך מהאגו. שאני צריך לאהוב כל אחד ואחד, אם הוא גם הוא מסוגל ומעוניין להתחבר איתי. כן? זה על ויתור ההדדי, בנויה שיטת החיבור. אז הוא חיבר קבוצה קטנה, וקבוצה הזאת היא כל הזמן גם כן התקיימה במקביל לקבוצת נמרות, שכאילו זה כל האנושות כולה. כן? אז רק לראות את היחס שביניהם, שיהודים כמה שהיו שם, כמה אלפים בארץ ישראל, נגיד אחרי מצרים ואחרי הכל שהגיעו לארץ ישראל, והנמרות, קבוצת הנמרות, כל הבבל, בינתיים גדלו וכיסו את כל כדור הארץ, מיליוני אנשים, באותם הזמנים. ואז יוצא שהם מנוגדים זה לזה. והניגוד הזה הוא היה גם כן נראה בית מקדש ראשון לשני, ואומנם שהיו באים אנשים ללמוד, יוונים למדו מישראל, ואחר כך הניגוד הזה הוא היה מאוד בולט.
הניגוד בין מה למה בדיוק?
ניגוד זה בעצם בין שתי שיטות.
איזה שתיים?
שיטה אחת זה שיטת הנמרות, שיטה אגואיסטית, שצריכים להיות מחוברים כולם לפי החוקי האגו שבאדם, היא אחר כך מהנמרות עברה לרומא.
מה זה אומר להיות מחוברים לפי חוקי האגו?
זאת אומרת, כל אחד יכול להתקיים באגו שלו, וכל אחד הוא משתמש באגו שלו כדי להצליח בחיים.
אז מה פה החיבור? זה לא בדיוק חיבור. כל אחד משתמש באגו שלו כדי להצליח.
לא, אבל יש מדינה, יש חברה, יש חוקים שקושרים אותם יחד מעל האגו שלהם, לא אהבה מעל האגו, כמו ששיטת אברהם, אלא לפי המשטר שקושר אותם ולא נותן להם להתפזר לגמרי או לא להרוג זה את זה.
זאת אומרת, לפי השיטת חיים הזו, שבעצם מייצג נמרוד, שאחר כך מתפשטת לכלל המין האנושי, כל בן אדם יש לו אגו, הוא רוצה להיות מספר אחת, לכן אנחנו צריכים, אם אנחנו מתקשרים בחברה, לקבוע חוקים שבהם אנחנו לא נזיק זה לזה.
כן.
אוקיי, זה קונספט החיים הראשון.
נכון.
שהוא בעצם שייך לכלל המין האנושי.
כן.
הקונספט השני, המנוגד.
הקונספט השני זה קונספט של אברהם.
שמה הוא אומר?
שחייב להיות חיבור למעלה מהאגו.
כלומר?
אמנם שהאגו זה הטבע של
כן,
האדם,
כן.
אבל אנחנו צריכים להיות מחוברים למרות שאנחנו אגואיסטים. זאת אומרת, לא לקחת בחשבון, או כמה שפחות לקחת בחשבון, את הנטיות האגואיסטיות שלנו של כל אחד.
אז בקונספט הראשון זה על ידי חוקים, אתה מסדיר את זה,
כן.
שלא נזיק זה לזה. בקונספט השני, על ידי מה אתה מסדיר את היחסים בין אנשים?
לפי אהבה, לפי חוקי אהבה. אז או שיש לך חוקים של רומא, העתיקה ופילוסופיה של יוון העתיקה, או שיש לך חוקים של הקבלה, של התורת אמת.
ובאמת הנאצים, מה שהם אמרו זה שאותם תפיסות מוסריות של אחווה, של עזרה לזולת, זה משהו שכאילו מבחינתם היה איזשהו עיוות שהורס את החברה. הם אומרים שאיזה ערכים הנוגדים את דרך הטבע. למה זה היה נראה להם ככה? למה הם לא...
כי זה לא לפי החוקי הטבע. הם צודקים. יהודים הלכו נגד הטבע, למעלה מהטבע, מה שנקרא. והנמרות, רומאים, הם הלכו עם הטבע. ואחר כך מרומא זה עבר לגרמניה. זה כבר ידוע לנו מההיסטוריה.
זה קצת קשה להבין, כי יוצא שלפי הטבע אנחנו צריכים לחיות חיים מאוד קשים, שיש בהם אפילו רוע, אפשר לומר.
לא, אבל אנחנו מסדרים את זה לפי החוקים. תראי על גרמניה, היום זה מאלה, יש שם אי סדר בגלל כל הדברים האלה. אבל לפני זה, הם היו חיים בצורה מאוד ברורה, בצורה מאוד, גם כן האופי שלהם, זה לשמור על החוקים, לשמור על המשטר, לשמור על התחייבות האדם לחברה. זה היה מאוד יפה. ככה זה גם כן היה ברומא, דרך אגב. זה לא איטליה הנוכחית. זה היה עם אחר ומשטר אחר.
אז בוא רגע נדבר על תורת הגזע. תורת הגזע, הנאצית אומרת שיש גזעים שונים שהטבע יצר,
כן.
והגזע העליון הוא הגזע הלבן, והוא, או הגזע הארי, הם להיות מדויקים בתוך הלבנים, כן. והוא צריך בעצם להיות העליון, ואם יש כל מיני יצורים שהם יצורים חלשים, חולים, טפילים כאלה, כמו בטבע צריך לנקות אותם מהגוף הכלל האנושי, כדי שהגוף בסך הכל יהיה בריא יותר.
כך זה היה מקובל גם כן ברומא וגם ביוון.
אוקיי, מה הקונספט המנוגד לזה, שלכאורה מייצגים היהודים פה בניגודיות?
על ידי אהבה אנחנו מתקנים את הכל. וכל אחד משלים את האחרים. אם יש חולים, אם יש נכים, אם יש כאלו וכאלו, הכל צריך להיות בחברה האנושית, אנחנו צריכים לדאוג בכולם.
למה? בכולם. למה? בטבע אתה לא רואה שזה כך. יאמר לך פילוסוף נאצי.
זה ברור שאני מסכים עמו בטבע. אבל אנחנו מדברים על זה שחברה האנושית חייבת להיות בדרגה יותר עליונה מהטבע. יותר עליונה בדרגת החיבור מעל כל הפלגים, מעל כל ההבדלים, מעל כל השסעים.
הגישה הזאת היא מחלישה את המין האנושי או מחזקת אותו?
הגישה הנאצית היא מאוד בריאה, וכאילו שהיא יכולה להתקיים במין האנושי. אבל מפני שיש תוכנית הכללית של הטבע, להביא את כל הטבע, כולל מין האנושי, לצורה העגולה שכולם ישלימו זה את זה, יוצא שמין האנושי, הוא חייב לעלות לדרגת אהבה מעל השנאה, ואז השפיע מתוך הגובה הזה, גם על כל חוקי הטבע של דומם צומח וחי, שהם התחברו גם כן למין האנושי, והתקיימו לפי חוק האהבה, ולא לפי החוק האגו.
אז יש בעיניך, בשני הקונספטים המנוגדים האלה, שאתה מציג לאורך כל התוכנית, עכשיו הצגת אותם כניגוד בין חוק האגו,
חוק הטבע הנוכחי לחוק הטבע הרוחני.
אז בוא נגדיר את שניהם, מה חוק הטבע הנוכחי ומה חוק הטבע הרוחני.
חוק הטבע הנוכחי זה כל החזק אוכל את החלש.
נכון.
בכולם, כן. כולל בני אדם.
כן.
זהו.
כמו בסביבה העסקית בעצם, לגמרי.
בלי סנטימנטים מיותרים.
איזה סנטימנטים יש? אין סנטימנטים. חייבים ככה לעשות. ששזפו אוכל איזה איילה, או יש לו סנטימנטים, הוא גם כן לא שונא אותם. הוא לא שונא אותה. ואיילה לא שונא אותו. אלה שניהם נפעלים על ידי כוח הטבע. מה שאדם צריך לעשות, הוא חייב להמשיך לקיים את החוק הטבע במישור האנושי. זה הכל שזה ניתן לו לעשות. ואז בצורה כזאת הסיכים אנחנו לנקות את האנושות מכאלו וכאלו 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 בני אדם, שהם לא בדיוק נמצאים בגובה הארי.
וזה הקונספט הנאצי.
כן.
שהגדרת אותו כחוק הטבע הנוכחי.
כן.
אל מולו שמת קונספט אחר, שעכשיו תסביר מהו, חוק הטבע הרוחני. מה החוק הזה
חוק
אומר?
חוק הטבע הרוחני שכל כל הטבע שלנו, שהיא אגואיסטית.
טבע האדם.
כן, כן. לא רק טבע האדם, דומם צומח וחי גם, כן, אבל זה לא
זה
אינסטינקטים.
אוקיי.
כן, זהו. כן? אז כל הטבע חייב לעבור תיקון, ואדם צריך לעלות דווקא בהגיעה שלו את עצמו מהתנהגות האגואיסטית להתנהגות האלטרואיסטית של אהבה לזולת, ואז כשהוא מתקיים באהבת הזולת במין האנושי, אז מקרינים מאהבת הזולת כוחות גם לרמות דומם צומח וחי של הטבע, ואז הם גם כן נכנסים בחיבור הנכון עם המין האנושי. וכולם מגיעים אז לחיבור של אהבה, לחיבור של השפעה הדדית.
מה המילה הזאת אומרת? מהי השפעה?
השפעה הדדית שכל אחד חושב איך שהוא ממלא את השני, בכל טוב, לפי רצון הזולת.
אז אני רוצה עכשיו להבין, זה בעצם החוק, אולי האידיאלי, כפי שאתה מתאר אותו. אבל לאורך ההיסטוריה אנחנו רואים, או כך לפחות גם מאשימים הנאצים את היהודים, שהם הביאו לאנושות כל מיני משטרים כמו סוציאליזם, דמוקרטיה, קומוניזם, שהם במשהו מושתתים על העקרונות האלה, ואנחנו גם רואים שהרבה פעמים הדברים האלה הם לא עבדו במציאות. זה לא הביא את האנושות למקום
לא, טוב זה יותר. זה שיהודים היו משתתפים במה שקרה שם ברוסיה, ובעוד כמה מדינות הסמוכות, זה לא שהם רצו להביא את המשטר הזה, יש להם נטייה לזה. אבל בכל זאת זה נעשה על ידי העמים עצמם. ולא שהיו ככה, אלה מרקס כותב, כן, על סוציאליזם, על קומוניזם, הוא כותב על זה, שזה הפורמציה הבאה של האנושות. כי זה ברור לא היה שכך זה יקרה. וגם כן חוכמת הקבלה אומרת שאחרי הקפיטליזם, מה שצריך להתפתח, זה להתפתח סוציאליזם וקומוניזם. אבל לא בצורה כזאת כמו שברוסיה זה נעשה, או סוציאל נאציזם כמו שבגרמניה.
בכלל האשימו את היהודים שהם רוצים להשתלט על העולם, שהם יש להם בצע כסף ותאוות כסף.
לא, לא, לא.
זה... כל מיני סטריאוטיפים שהם הפוכים כביכול ממה ש...
לא, זה לא הפוך. היהודים באמת רצו את זה, כי יהודים הם מקולקלים, לפי הטבע שלהם המקורי. הם היו צריכים להשתתף רק בהשפעה ואהבה ולהביא לעולם תיקון, אבל במקום זה הם נפלו בחורבן בית המקדש לשנת חינם, ולכן כל העסקים שלהם במקום חיבור הם ההפוכים, שהם ממש מתנגדים זה לזה, ולכן כל העולם סובל מזה וגם כן שונא אותם, שבמקום להביא לעולם שיטת התיקון, הם בעצם, אפשר להגיד, שמביאים לעולם שיטת הניתוק, שיטת הפירוט. ולכן התיקון שלהם הוא יוצא שעל ידי כאלו איסורים גדולים, מה שהם סבלו בשואה.
אז מה בעצם האנושות שונאת, או הנאצים שונאים ביהודים? את המהות החיובית שבהם, או את זה שהם לא מבצעים את התיקון, את האהבה בעולם?
אפשר להגיד רק דבר אחד. נאצים מבינים בחלקם מה קורה אצל יהודים. הם היו מאוד חוקרים את זה, בצורה פסיכולוגית, פילוסופית, גם קבלית. הם היו אוספים כל כתבי הקבלה, מה שאפשר. אבל הם לא יוכלו להבין את זה, כי בשביל זה צריכים להיות כבר בגובה האלטרואיסטי, רוחני, ולכן זה לא ניתן לאיזה פרופסור באוניברסיטה, או לאיזה נאצי שם בארגון שלהם להבין. אמנם שהם היו מרגישים שיש כאן משהו, אבל מאוד מנוגד, זה איזשהו כוח, מאוד, כוח הרוחני, מאוד מנוגד לכוח מה שהם רצו לרחוש ולשלוט על ידו בעולם.
אז למה באמת הרצון הזה להשמיד? עד כדי כך הם...
זה צורת האגו, זה ודאי, שאם אני שונא את מישהו שהוא מנוגד לי, אז אני רוצה למחוק אותו מהעולם. אלה מה לעשות? ברור?
תוציא אותה מהחברה, תרחיק
אותה. לא, בשביל מה לכל הדברים האלה? הכי פשוט זה לשרוף אותו. אפילו זכר שלא יישאר.
שמה בדיוק המסרים רצו לשרוף?
רוצים לשרוף את הפנימיות שיש ביהדות. אבל שהם הרגישו את זה יותר ממה שיהודים הרגילים. כי הם למדו ורצו לדעת מה קורה. ולכן, גם היום אנחנו רואים שבכל העולם, קודם כל, יש לנו התגברות אנטישמיות. אפילו במקומות כאלה, במדינות כאלו, באום ש-200 מדינות, כולם נגד ישראל, כולם. זה לא שיש כמה כאלו, כן או לא. אלה כולם... ואנחנו צריכים להבין, יהודים, צריכים להבין למה זה קורה כך. לא משלמים להם כסף על השנאה, לא עושים כלום, אלא אנחנו, בזה שלא מממשים את הייעוד שלנו, אנחנו בזה עושים אותם עוינים אלינו.
אני רוצה רגע לברר משהו. אמרת משפט כזה שהנאצים רצו לשרוף את הפנימיות שיש ביהדות.
כן.
זאת אומרת, יש בקרבנו כנראה משהו שאפילו אנחנו היהודים בעצמנו לא מזהים, והם הרגישו והשו אותו, ודווקא אותו רצו להשמיד. אבל אם אנחנו אפילו לא מודעים לדבר הזה, אז למה זה צריך להיות אכפת להם עד כדי כך שהם רוצים לשרוף ולהשמיד את
זה? זה לא חשוב שלא, שאנחנו לא יודעים. לא יודעים, אבל שורש הזה נמצא. כמו שטל קרא לנו באמריקה בהתחלה, שהם הבינו שאפילו יהודי אחד, אם יישאר בעולם, כבר זהו, חייבים להשיג אותו, למצוא אותו ולהרוג אותו.
למה?
כי שזה נקודת הרצון האלטרואיסטי, שמזה יכולה להתפתח שוב חוכמת הקבלה, ושוב את כל השיטת התיקון הזה על ידי החיבור.
והנקודה הזאת היא תמונה בכל יהודי?
כן.
וממנה אמור להתפתח בסופו של דבר מה שכל-כך מאיים על הגישה הנאצית? כן. מה אמור להתפתח מהנקודה היהודית שהוא מאיים?
שיטה הפוכה מנאצית.
אז תתאר לי, נגיד, נאמר שהנקודה הזאת זה מין זרע כזה קטן, שהוא תמון עמוק 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 בתוך כל יהודי, לא משנה מודע לו, לא מודע לו מי הוא, מה הוא, כלום לא משנה. אם הוא יהודי, תמון בו הזרע.
כן.
עכשיו נאמר שניקח את הזרע הזה,
כן.
ונשקה אותו ונטפח אותו, והוא יגדל להיות עץ גדול. מה הוא יהפוך להיות?
הוא יהפוך להיות למקור של שיטת ההשפעה, שיטת האהבה, שיטת החיבור הנכונה, למעלה מהטבע.
ומה יש לנאצים כל כך לסנוא בזה? למה זה מעורר
סינאה? כי השורש שלהם זה שורש האגו.
אז ההתנגשות היא בין שני שורשים מנוגדים של,
כן.
של מה? של, 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 של אהבה מול מה?
אהבת הזולת מול סינאת הזולת. ואנחנו רואים איך שהם התייחסו לכל האנושות.
והיום, כשעוד פעם בארצות הברית מתחילים לעלות קולות נאצים, לא שהם לא היו שם, פתאום הם כאילו מרימים קול.
כן.
מה זה מסמל בעיניך?
זה מסמל בעיניי שיהודים מאחרים את הרכבת.
כלומר?
שהוא ייקח אותם לאושוויץ שוב.
מה זאת אומרת מאחרים? מאחרים במה בדיוק? אנחנו מאחרים במה?
שהם צריכים לדעת מה הייעוד שלהם בעולם, למה שונאים אותם, מה הם חייבים לעשות. מה מקור השנאה, איך הם יכולים להתעלות מלמעלה מזה, ולעשות בעולם את התיקון שלהם.
זה להפריח את אותו זרע שתמון עמוק 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 בתוך כל יהודי?
כן, להוציא אותה ולפתח, ועל ידו להראות לכל העולם שיש התפתחות אחרת.
רק ליהודים?
לא, לכולם.
לכלל המין האנושי.
כן.
עוד שאלה. איך יכול להיות שנאצי או איזה פשיסט גדול מזהה ביהודי את הנקודה הפנימית הזאת שאפילו היהודי בעצמו לא מזהה? יש לו איזה סנסור, יש לו איזה כן. גלאי שאין ליהודי?
כן.
מהו הגלאי הזה?
הגלאי הזה זה נקודת האגו שלו הפנימית.
של הנאצי?
כן. שהוא רגע, רואה זה. משהו שזה הפוך ממנו ממש. שכנראה שאתה יהודי.
את זה אנחנו כולם יודעים, שלא משנה כמה יהודים ניסו לברוח מהיהדות שלהם, ולהיות גרמנים וצרפתים, זה לא עזר להם, ובכל זאת חיפשו אותם. זה באמת, כל הדברים האלה נשמעים מאוד מאוד לא רציונליים.
לא רציונליים, זה מאוד רציונלי, זה לפי הטבע של האדם. אני חייב לאתר כל הגזע הזה, אני חייב לראות איפה הם נמצאים, מה קורה, נגיד עד הסבות, עד הסבתות, אפילו יותר מזה.
אז אני רוצה רגע לדבר על היהדות של היום. בסך הכל, היהודים הם יוצאים כנגד הקולות של השנאה, הם מפגינים בעד אחדות, הם מפגינים בעד ערכים שאנחנו קוראים להם.
איפה בעד אחדות? איזה אהבת האחדות הם מפגינים?
בעד אהבה, בעד שוויון.
בארצות הברית היום יש, באירופה הרבה. כאילו כנגד ההפגנות על גזענות, יש הפגנות מהצד השני.
זה כלום, זה סתם, זה לא נחשב בכלל.
אנחנו תופסים את עצמנו כאנשים שמאוד מאמינים בערכים שאתה מדבר עליהם.
איזה ערכים?
של עזרה, של אחווה.
באמת? איפה זה ישנה בעם ישראל? אני לא ראיתי את זה.
גמילות חסדים יש בשפע, גם בארצות הברית, גם בארץ, ברוב הקהילות היהודיות.
זה הכל, אדוני, אגואיסטי. שזה רק מרגיע אותך, ולכן זה מקלקל.
ואתה מדבר על דבר אחר?
אני מדבר דבר אחר.
שמה הוא?
שזה להגיע על ידי חינוך הנכון, שחוכמת הקבלה מציגה, להגיע לאהבה. על כל פשעים תכסה אהבה, ואהבת לרעך כמוך, איפה אתה רואה את זה?
כל מקום, בכל בית ספר, מגן הילדים ועד האוניברסיטה, ואהבת לרעך כמוך, לא רק אצל היהודים למען האמת, אצל נוצרים, אני חושב שאין סיזמה יותר מפורסמת מזאת במין האנושי בכלל.
אני היום נפלתי לאיזה פלנטה אחרת, לא על כדור הארץ שלי.
מה זאת אומרת?
כן, אני שומע כאלה דברים.
כשאתה היית ילד, למשל, לא חינכו אותך לבאהבת לרעך כמוך?
בטח שכן.
אז מה השאלה?
השאלה של מימוש.
אם אני מבינה נכון, כמה שהתופעה הנאצית היא נראית לנו לא נתפסת, אז גם הדבר שאנחנו כיהודים אמורים לתת לעולם, הוא גם משהו קצת מעבר
באותה מידה,
למה שאנחנו חושבים.
לא נתפסת. ונאצית יותר קרובה, כי היא צומחת מתוך האגו. ואהבת כמוך צומח מתוך השפעה, שזה טבע הפוך שאין באנושות, שצריכים עוד לרכוש אותה על ידי כוח עליון. זה עבודה ארוכה, אבל אנחנו חייבים להתחיל אותה, כי אם נתחיל, כבר המצב ישתנה. אנחנו צריכים רק לשבור את המגמה. ועכשיו אנחנו נמצאים ממש בנקודת מפנה של ההיסטוריה, שאם לא נעשה, נחזור לחיים עוד יותר גרועים ממה שהיו לפני 80-90 שנה.
שאלה אחרונה. הזכרת לפני רגע את עניין הפער בין לדבר על ואהבת לרעך כמוך לבין לממש אותו בפועל. ואתה מתאר פה שלפנינו עבודה ארוכה ותהליך ארוך. איך נראה המין האנושי כשהוא כן יממש את הוואהבת לרעך כמוך במלוא מובן המילה? במה הוא יהיה שונה מהמין האנושי של היום?
יחיו אנשים בקשר יפה זה עם זה, שירגישו את הזולת יותר חשוב משל עצמו, לא יהיה שום דאגה, בקשר ביניהם הם ירגישו את הכוח העליון של הטבע, כוח הכללי, כוח חיבור ואהבה והשפעה, ואז הם התחילו להרגיש בכוח הזה של השפעה ואהבה שנמצא למעלה מהטבע שלנו, שהם נמצאים במציאות עליונה, ומאבדים את המציאות הזאת המורגשת בתכונות האגואיסטיות, שעכשיו אנחנו חיים ומרגישים אותה.
אז איפה הם חיים?
חיים בכוח ובחוק של אהבה והשפעה. זה נקרא עולם העליון.
ולמקום הזה צריכים להגיע. כל בני האדם.
כולם.
כשהיהודים זה אלה שאמורים להוביל לשם.
כן.
הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר. תודה רבה. אנחנו נבוא אליך שוב, אם תסכים. תודה, טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו.
הזמן שלנו באמת נגמר.
הזמן שלנו נגמר. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.